תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו, מהדורה מיוחדת בשיתוף צבע טרי. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו, מהדורה מיוחדת בשיתוף יריד צבע טרי. אנחנו מקליטים פה ביריד, בוולודרום. אני יובל סער, ונמצא איתנו המעצב עומר פולק, הגיע הישר מברלין ליריד ובכלל. עומר, מה קורה?
בסדר גמור, תודה.
מה אתה עושה בברלין? לא שצריך הרבה סיבות, אבל...
אז כן, מה אני עושה בברלין? קודם כל, הסטודיו שלי בברלין. אני עובד מברלין. אני מלמד באוניברסיטה הבינלאומית של ברלין, במחלקה לארכיטקטורה. כן, וחי את חיי, מה שנקרא.
מעצב. זהו. זהו, בוא נדבר על הדבר הזה. אתה למדת עיצוב תעשייתי, לא שאני יודע אם מישהו יודע היום מה זה אומר מעצב תעשייתי, אבל... אני בעד דווקא הגדרות, אני גם אומר מעצב גרפי, סבבה, מעצב תעשייתי, אבל כבר בפרויקט הגמר שלך וכבר מאז אתה תמיד, אפשר להגיד, עובד על כל החושים, הרבה עם חוש הריח, שבדרך כלל עיצוב פחות מתעסק בדבר הזה. איך הגעת לעבוד עם חושים שהם לאו דווקא, אתה יודע, אובייקטים שנוגעים בהם, שהם כזה, כאלו?
טוב, שאלה ארוכה, כאילו מלא מידע. אז כן, אני מעצב, אני אומן, אני גם אומן, אני גם מרצה, אני גם חוקר. כאילו יש כזה כל מיני טייטלים סביב הדבר הזה. זו השאלה שאני נתקל בה הכי הרבה.
ברור.
מה אתה עושה? בדרך כלל אני משאיר את זה למי שמגדיר. זאת אומרת, אתה התחלת עם מעצב, אני עם זה. היית מתחיל עם אמן, הייתי הולך גם עם זה.
כן, יש כאלה שמתחילים עם אמן?
לגמרי.
אתה יודע מה? זו שאלה שאני שואל תמיד בהמשך הפרקים שאנחנו מקליטים. אני אשאל אותך דווקא עכשיו אותה.
אוקיי.
תיק עבודות, אני מבקש ממך עכשיו להציג את תיק העבודות שלך אליי, לנו, למאזינים, למאזינות, מה תהיה העבודה הראשונה שתראה בתיק העבודות הזה, שתגיד, אלן, אני עומר פולק וזה מה שאני עושה.
וואו. כאילו התחלת לדבר על עריכות, והעריכות הם נורא מתקשרים לדברים שמעניינים אותי בתפיסה הכללית, גם לא בהכרח בהקשר של הריח, זאת אומרת, דווקא בהקשר הזה של קשר בין אדם, טבע וטכנולוגיה, בוא נגיד, איזשהו... יש עבודה אחת שעשיתי, הראשונה שבכלל הביאה אותי לחשוב על העולם הזה של ריחות, והיא מלווה אותי כמעט בכל פרויקט, גם פרויקטים שלא קשורים. אני נורא אוהב להסתכל עליה, כי היא מזכירה לי איך אני תמיד רוצה לעבוד, וזו עבודה בעצם שהיא לא עבודה בפני עצמה, היא איזשהו סטפס, כזה צעד לקראת... עבודה, וזה מסכה שבניתי שמחוברת עם צינורות לבית צ'כי, לתחתונים שלי מקדימה ומאחורה, ונכנסת לרגל.
מתי זה היה?
זה היה עוד בבצלאל, בשלב כזה של לעבוד על הפרויקט גמר, התחלתי לחשוב על ריח בתור איזשהו חומר גלם, ואחת השאלות שעניינו אותי זה להבין כאילו מה הריח של עצמי, אתה יודע, אנחנו מכירים כזה את הריח של הבני זוג שלנו, בנות זוג שלנו, של המשפחה, כזה הכל. אבל מה הריח שלנו? ואז זה היה מין ניסיון כזה, מאוד פשוט, ראשוני, חיבור כזה, מאוד אימפרוביזציה. וזה פתח לי מלא דלתות, מלא מחשבות, מלא כיוונים לפרויקט ובכלל. והאמת שאני בוחר בזה בגלל שיש שם איזה משהו מאוד אינטואיטיבי, מאוד משחקי, מאוד עם הומור, אבל עם הרבה הרבה רבדים. ואני אוהב להסתכל על זה, זה תמיד כזה מזכיר לי איך הייתי רוצה, כאילו ככה אני רוצה להיות, ככה אני רוצה לעבוד.
מה זה אומר ככה? או מה הבנת מהדבר הזה?
מאוד hands on, כזה מאוד...
hands on, ידיים,
כאילו מאוד כזה, אוקיי, יש רעיון, בוא נראה אם זה עובד, בוא נעשה בדיקה, בלי יותר מדי מחשבה, וככל שהזמן עובר, כל הזמן המחשבות הן הרבה יותר תופסות מקום.
ברור.
ויש משהו ביכולת הזאת, בכלילות, בלעשות משהו, לבדוק אותו, ואם כן, כן, לא, לא, שאני מקווה שתמיד אני אצליח לשמור איתי. וזה קשה, זה כל הזמן משתנה.
ומה הבנת לגבי ריח בכלל לאורך השנים שבהם אתה מתעסק עם התחום הזה?
קודם כל הבנתי שזה לא כזה חדש, קודם כל. כאילו, כולם אומרים, וואו, אתה מתעסק בריחות, מה, אתה בטח הראשון ש... לא, לא, עשו את זה תמיד. שדע, גם בדאדה יש כזה תערוכה שמרסל דושן עצר, והם השתמשו שם כמה אומנים בריחות, ריחות של קפה מאחורי יצירת אומנות, כזה, אבל לעורר את החושים. אם מסתכלים על תרבות היפנית, אז כאילו בכלל יש כזה תרבות על עצים, סוגי עצים לבנייה, מתוך חשיבה על הריח.
ובסופר הריח של הלחם תמיד בכניסה, או בסוף? לא, בסוף, אני חושב, כדי שתגיע אליו או משהו כזה.
וכזה בצל שמתגנים בשביל למשוך אותך לקנות המבורגר.
או שכשאומרים שאתה מוכר דירה, אתה צריך לפות קודם עוגה בחר, נכון?
נכון, נכון, זה יש...
אוקיי, אבל מה אתה... אוקיי, אז עשו את זה לפניך, סבבה?
זה לא ממש עניין של עשו לפניי או לא עשו לפניי, יש לזה בסיס, יש לזה איזושהי היסטוריה, וזה דבר שהוא קיים בתרבות במלא רמות. כן, אני חושב שההסתכלות שלי על זה היא קצת שונה, והיא באה להגיד, אוקיי, אנחנו בתור מעצבים, בתור אומנים, מתעסקים בכל, זאת אומרת, מתעסקים בצבע, מתעסקים בצורה, מתעסקים בצליל, למה לא רגע להסתכל על הדבר הזה, ולקחת אותו בחשבון, גם שמדובר בעיצוב הכי hardcore industrial design, זאת אומרת, גם שמדובר עכשיו במוצר אובייקט, שהוא לא installation, שאתה עובר ומריח ומרגיש, לא, מוצר אובייקט הכי פשוט, כאילו זה, כן, יש פה מקום להשתמש בדבר הזה. וזה כלי מדהים, זה פשוט כלי מדהים.
תן דוגמה למשהו שעשית עם ריח, שהמאזינות המאזינים יבינו, מעבר ל-work in progress ההוא, מוצר, פרויקט, תערוכה, משהו עם ריח.
אולי אני אתן דוגמה ממש כאילו פרויקט חדש כזה, שמוצג כרגע במק מיוזיום בוויינה.
מהמם.
וזה פרויקט שעבדתי עליו בשיתוף פעולה עם סטודיו קראפט אין פלסטיק וסטודיו... CMK אופיס מברלין, סטודיו לארכיטקטורה, והשאלה בעצם שנשאלה זה איך אפשר לבדל ביופלסטיק. אנחנו חיים כאילו בעולם שהביופלסטיק נכנס יותר ויותר לחיים, אבל איך אנחנו בתור צרכנים יודעים להפריד ביניהם?
רק נגיד, ביופלסטיק, לטובת מי שלא בדיוק מבינה על מה אנחנו מדברים?
זה בעצם... פלסטיק שעשוי מחומרים טבעיים. זאת אומרת, זה לא פלסטיק שהוא מבוסס פטרול, זה פלסטיק שהוא מבוסס, יש כל מיני סוגים. במקרה הזה ספציפית, מדובר בפלסטיק שמבוסס על המילן ותירס וסוכר, וזה הבסיס עצמו, והוא כמובן מתקלה, והוא ידידותי לסביבה, והתהליך הוא כזה. וכולנו מכירים את הריח של הפלסטיק, הריח הרע הזה, שאתה שוכח משהו באוטו וחם נורא באוטו, הריח כאילו, או מקרר חדש שקונים וכזה. ודווקא מהמקום הזה הבנו שיש פה הזדמנות להביא ריח שהוא נותן משהו, הוא נותן את האמת. כאילו ריח הוא תמיד מתחבר עם האמת. הוא מעבר למה שהעין יכולה לראות. הוא... אוקיי, זה כבר כאילו, לא, אני יכול להיכנס פה כאילו לכל מיני דברים כזה, על מגפות ועל...
תראה, זה ממש התפרצות לדלת פתוחה, גם דיברנו על זה בעבר. אם יש דבר ש... אם יש חוש, האנושות באמת הבינה את ה... לא רוצה להגיד חשיבות שלו, אבל את המשמעות שלו בשנה וחצי האחרונות, זה קורונה, שאנשים שחולים, הפסיקו להריח או לטעום, לא לטעום, הם כן טועמים, הם לא מרגישים את הטעם.
לגמרי. נכון, אז ריח תמיד כאילו נתפס עם האמת, זאת אומרת, גם שהולכים אחורה ליוון העתיקה ולרופא הראשון, so called, גלן, הוא היה, הוא נתן דיאגנוזה לפי ריח. היום אנחנו יודעים שזה עובד, נכון. אבל כאילו תפיסה כזאת של פעם, זה מדהים. וכאילו מה שהעין לא יכולה לראות, האף דווקא יכול להיכנס מתחת לאור ולהגיע לכליה ולהבחין שיש שם משהו. אז על אותו משקל, בוא נחזור רגע למוצר, אז באמת איזשהו ריח שנותן את האמת, הריח נותן לך עוד אינפורמציה שאתה בעצם יכול לקבל על המוצר, מה החומר שממנו עשוי, הוא ידידותי לסביבה, הוא לא ידידותי לסביבה, ובעצם על זה עבדנו, היום מה שמוצג שם זה בעצם איזשהו אינסטליישן גדול, סוג של מחיצה, מביופלסטיק שיש לו גם את הריח, כמובן זה יכול גם ללכת להמון המון ערכים נוספים של מה הריח נותן ואיך הריח מרגיע ואיך הריח בעצם משפיע על המוח בצורה כזו או אחרת.
ואיזה, תמיד גם איזה זיכרונות הוא מעלה, כלומר הריח זה תמיד, זה מזכיר לך משהו, איזה תקופה, איזה רגע, איזה מקום, זה מאוד מעניין. תגיד, פה ביריד זה אתה מציג פרויקט אחר לגמרי, שאני תוהה, תובדות היא השאלה הבאה, איך הוא מתקשר, איך אתה בסוף רואה את מכלול העבודות שלך, מה החוט המקשר ביניהם. אבל בוא רגע נגיד על הפרויקט הבאמת יוצא דופן, שאתה מציג פה בכניסה לעיצוב טרי.
אוקיי, אז הפרויקט ככה בקצרה, זה פרויקט שהתחלתי אותו לפני 3 שנים, לפחות, אם לא קצת יותר, ממש רגע לפני שהוא היה אמור להתחיל לתחילת העבודה פה ביריד, הקורונה הגיעה לחיינו, ובעצם פרויקט שמדבר על תנועה ותזוזה היה תקוע.
כן.
וממש ניסינו להרים אותו בכל מיני דרכים, ובשלב מסוים הצטרפה אליי לפרויקט נעמה זוהר, שהיא קולעת מומחית, שגם זה סיפור מאוד מצחיק, פגשתי אותה כזה נורא על רגל אחת בבר, וכאילו הייתי כזה נורא מתוסכל שאין לי איזה מישהו שבאמת יודע קליעה, ואני מספר, באמת לי, כן, אני קולעת, רגע, רגע, רגע. מה זה אומר, את קולעת או שאת?
קולעת.
אני, לא, אני לגמרי, וכאילו ככה זה התחיל, והצטרפה לפרויקט, ובעצם פנינו לאתה, שזה אחותי באמרית, והם בעצם קהילה מקריית גת, שקשורה בעצם לאחותי חנות סחר הוגן, שגם יש להם חנות פה בתל אביב, והם מייצגים או עובדים עם נשים בישראל. וזה בעצם קהילה שהגיעה לארץ ברגל, זאת אומרת, יש איזה משהו בהיסטוריה הישראלית, שבעיניי, תקן אותי אם אני טועה, הוא קצת מחוק בקשר של הקהילה האתיופית, זאת אומרת, אנשים הלכו מאתיופיה דרך סודן ברגל למדינת ישראל, וזה כאילו לא לגמרי...
כן, אצלנו בראש הם הגיעו במטוס.
לגמרי, נכון, יש כאלה כן. גם את התמונות, וזה נכון. כאילו המון המון הגיעו ברגל. והפרויקט הזה התחיל באמת מתוך נקודת מוצא מאוד אישית של זהות, אני הרבה מתעסק בזהות באופן כללי בעבודות, גם אם זה נראה או לא נראה לעין, זאת אומרת, אני חושב שהסיפור שלי הוא נקודת מוצא מדהימה מבחינתי לצאת אליה, אבל הוא לא מעניין, זאת אומרת, לא מעניין ברמה האישית מה עומר פולק עכשיו הוא מהגר בגרמניה, אוקיי,
יש עוד, עוד כמה כאלה, כן, כן.
פגשתי כמה. אבל כל הזמן הדבר הזה גורם לי תמיד להסתכל על, על התמונה הגדולה, ומי אנחנו ואיפה אנחנו בתור חברה, ובאמת החיבור עם תה היה מדהים. ואז התחלנו לעבוד על הפרויקט, שהוא פרויקט כליה, הוא עשוי בעבודת כליה מסורתית, ומתוך איזו מחשבה שבעצם הגירה ותנועה מובילה למקום מושב, זאת אומרת, אנשים מחפשים מקום לשבת רגע ולנוח שלהם, אז בגלל זה הפרויקט מכיל 5 כיסאות, שרפרפים, ועוד פסלים, מעין טוטם מאוד גדול של רגל גבוהה, ועוד עבודות שיוצאות מהקיר או מהרצפה עם רגליים, כן. הם בעצם מספרות את הסיפור, גם האישי שלי, אבל גם של הקהילה, וגם אישית של כל אחד מהקולות.
איזה מעניין אותי, איזה תגובות קיבלתם בינתיים?
האמת שהתגובות מדהימות, אנשים נורא מתרגשים. ממש, ממש מתרגשים, לא, אבל...
לא, זה, הוא גם מאוד מרשים ויזואלית, הפרויקט, וגם הסיפור מאחוריו, זה באמת שילוב, זה לא כזה מפתיע, לא?
כן ולא, כאילו, אוקיי, אני לא... אני חושב שעשינו עבודה מעולה, אני לא... אני אגיד בכנות, אני באמת... ונוח לי להגיד את זה, כי זה לא רק כן. אני, כן? אנחנו פה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעבדו על הפרויקט, ועדיין לראות אנשים שמגיעים וכמה ממש עם דמעות בעיניים, זה כאילו, זה, בשביל זה אנחנו עובדים, כאילו זה ה...
מקסים.
זה כיף.
אז אם אתה, אז הזכרנו את זה, נגיד, פרויקט וחצי עם ריח, הזכרנו את הפרויקט הזה, יש מן הסתם דברים אחרים, שאתה חושב על כל העולמות שלך, ההיבטים שלך, הצדדים שלך, האומנות, הייצוב הקליעה, הריח, הייצוב התעשייתי, ההוראה, מה אתה חושב מאחד ביניהם? מה מושך אותך בדברים? מה מעניין אותך לעשות? אני יודע שזה מין שאלה נורא גדולה כזאת, אבל...
נראה לי שמה שמאחד את הכל זה איזשהו פשן גדול למה שאני עושה. אני מאוד נהנה מהדברים שאני עושה. אני כאילו משתדל לא לחשוב כרגע אם הם אומנות או אם הם עיצוב, או אם רגע, אתה מלמד עכשיו, רגע, אז אתה מורה בעצם? כאילו איפה הדברים... לא, אני עושה את מה שאני אוהב, מה שחשוב לי. אני מגיע מרקע של אומנות, זאת אומרת, כאילו, כזה, למדתי בתלמה אלין בתיכון, ואומנות זה היה, שאמרו לי שאני, כאילו, שאמרו לי, לא אמרו לי, שבאתי וחשבתי, עשיתי, נבחנתי לבצלל לעיצוב תעשייתי, ולאומנות, דרך אגב, לא התקבלתי לעיצוב תעשייתי.
ולאומנות?
ואז הייתי בהודו.
רגע, לאומנות התקבלת?
התקבלתי, כן.
אוקיי, והחלטת שלא?
לא, והחלטתי שברור שאומן, בכל מקרה, מה, אני, מה, אני אעשה כיסאות? אני הרבה מעבר לזה, אתה יודע, אני אומן, כאילו, זה היה, כאילו, מה פתאום עיצוב תעשייתי? ואז הייתי בעודו, ואז פתאום התקשרו בצלם, אמרו לי, תשמע, לא הודעת לאיזה מחלקה, כאילו, התקבלת לשתי המחלקות, אמרתי, לא, אתם אמרתם שלא התקבל, וכאילו, באיזושהי מחשבה של עודו כזה, של, וואו, אולי זה אומר משהו, אמרתי, אוקיי, זה יפתח לי, כאילו, עולם אחר.
נכון. וואי, מעניין, מעניין, אני תוהה מה היה קורה אם היית הולך ללמוד אומנות, ואיזה אומנות היית עושה.
גם אני.
זה מאוד מסקרן. תגיד, אז מכל הדברים שאתה עושה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך, ביום יום הזה, בעשייה?
הגיוון. זה שכל פרויקט הוא שונה, וזה נותן לך איזו הזדמנות לצלול ממש עמוק לפרטים שפשוט אתה לא יודע, אבל זה גם אם זה פרויקט מסחרי לגמרי מוצרי, וגם אם זה פרויקט אומנותי, וגם אם זה הוראה וקורס שפשוט הגיוון והאופציה, וזה אף פעם לא משעמם. וגם האנשים, כאילו יש המון, אני בן אדם של אנשים, אני לא אוהב לעבוד לבד בסטודיו עם עצמי, אני חייב את האינטראקציה הזאת, וכן, אני חושב שהדברים האלה זה כזה.
ומבחינת גיוון בפרויקטים, זה פרויקטים שאתה יוזם, או שמגיעים לפתחך, וכזה אתה אומר, אוקיי.
קודם כל, תיארת את זה ממש יפה. אוקיי, כזה...
כן.
כן, מגיעים לפתח, גם וגם.
הסיפור שאני מספר על עצמי, למרות שכל פסיכולוג בגרוש, כאילו יגיד שאתה מדבר שטויות תוך שנייה, זה שאני לא יזמתי שום דבר, אני לא אמרתי שום... דברים קרו, הציעו, כזה, ואמרתי כן.
לגמרי אני עוזם דברים, אני חושב את זה גם האופי שלי, אני מאוד כזה, אבל זה גם שילוב, אפילו פה הפרויקט ביריד, זה התחיל משיחה אקראית במקרה, עם בנות של צוות הרי, שאמרו לי, שומע, בוא נעשה משהו, אנחנו רוצות לעשות משהו גדול בעיצוב, אמרתי להם, אוקיי, אין בעיה, אני אעשה פרויקט עם האחים קמפנה, כי במקרה הצגתי בברזיל, וכאילו הכרתי אותם, וזה היה ממש בתור בדיחה, זה כאילו התחיל בתור... והם אמרו לי, וואו, מדהים. אמרתי, טוב, למה לא? כאילו, בואי נכון. רגע. אז הרמתי טלפון לעוצר שהביא אותי לסאו פאולו, שהוא עובד איתם, וסיפרתי לו, והוא אמר לי, רעיון מדהים. חוזר אליך. ולמחד בבוקר, הוא התקשר, מה, הם הסכימו, אין, זה קורה, זה כאילו, באמת זה בעצם הפרויקט הראשון שהתחלנו לעבוד עליו ליריד, שלצערי נפל, אבל כאילו הוא נגנז, הוא באיזשהו מקום כזה ב...
אנחנו אופטימיים, אבל שאולי הוא יקרה יום אחד. לגמרי. יום אחד הם יגידו, אנחנו רוצים את תומר פולק.
לגמרי.
אתה תגיד לנו מהו שאנחנו...
קודם כל הוא מאוד קשור למה שאנחנו רואים כרגע, הוא גם מתעסק בתנועה והגירה, הוא נגזר, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כרגע זה נגזרת בעצם מהפרויקט ההוא, ואולי יום אחד אנחנו נעשה ממש את האובייקט עצמו שהיה אמור להיות שם.
אני אופטימי.
גם אני.
רק נגיד האחים קמפנה, מעצבים מברזיל, שעובדים הרבה עם חברת אדרה, באמת עם שפה מאוד אחרת, אני חושב, ממה שאנחנו רואים, גם הרבה עם ההיסטוריה של המקום, של המקום שבו הם פועלים וגרים. אני תוהה מה השתנה, האם השתנה, כבר ברור שהשתנה, אולי אני אגיד מה, האופן שבו אתה פועל מאז שעברת מישראל לגרמניה, גם כי התפתחת ומן הסתם עשית דברים חדשים, אבל אני תוהה אם המקום, איך המקום משפיע על הדברים שאתה עושה, קודם ישראל, תל אביב, ירושלים, עכשיו ברלין, גרמניה, זה משנה במשהו, או שזה שפה בינלאומית של יצירה, שבאותה מידה אתה יכול לקרות כמעט בכל מקום?
זו שאלה מצוינת, שנראה לי שאני צריך כזה עוד לאבד אותה, בטח אני אאבד אותה עוד אחרי שאנחנו נסיים את השיחה פה. ברלין מאפשרת, בהקשר הכי פשוט של החיים, היא פשוט מאפשרת מבחינה כלכלית, מבחינת פרויקטים, מבחינת תמיכה ממשלתית וכו וכו. מלבד ההיבט הזה, ברמה האישית שלי, אני חושב שגם פה התעסקתי בדברים שקשורים לזהות, ולגמרי זה משהו שהוא אפילו אולי יותר מתחזק בלהיות שם. כי אני מאוד מחובר למקום הזה, שנקרא מדינת ישראל, ויש לי פה את המשפחה שלי, ואת החברים, ואת ה... סצנה, קולגות שאני מאוד מעריך ואוהב, ואני חושב שהם מדהימים. זאת אומרת, תמיד אני חושב על זה, שכאילו, מה שקורה פה הוא מדהים. כאילו, יש פה אנשים מדהימים. אתה מסתובב בעולם ואתה רואה דברים, או גם אקדמיות, כאילו, מדהים. אבל צריך יותר תמיכה, צריך שכאילו יהיה פה איזו התעוררות.
אני אגיד, לא צריך יותר תמיכה, בוא נתחיל בתמיכה. ואז נגיד צריך יותר תמיכה.
Fair enough.
ומה אתה לומד בית ספר לאדריכלות? כי זה גם פתאום איזה אגף שהוא פחות...
האמת שגם בארץ גילמתי בטכניון, במחלקה לארכיטקטורה, זה קורס בעיצוב בסיסי. זה צורה, זה צבע, זה קונספט, ממש הבייסיק זה פיסול כמעט, זאת אומרת זה עבודה עם נייר לרוב, וזה לגמרי פיסול, וזה מאוד אמורפי, וזה ללמד שפה, מאוד מעניין, מאוד מאוד כיף. כן.
אתה אוהב ללמד?
מאוד. מאוד, מאוד, מאוד.
מה, כאילו...
נראה לי, עוד פעם, האינטראקציה, אנשים, זאת אומרת, כרגע אני בשנקר לצורך העניין, אנחנו מעבירים שני קורסים בתואר השני, וקורס אחד זה נקרא פיקניק און מרס, זה פיקניק על מאדים, וזה פרויקט שאני עובד עליו המון שנים, כאילו המון שנים גם, כזה התחיל כבר זה 3-4 שנים, ופתאום מתוך שיחה כאילו הוא נולד לקורס, הוא לא היה אמור להיות קורס.
מה עושים בפיקניק במאדים?
בוחנים בצורה ספקולטיבית את העתיד הקרוב, ומחשבות על אוכל ומזון למרס, לא בכך או רק אוכל ומזון, זאת אומרת זה נוגע כמעט בכל תחום בחיים. פיקניק הוא איזשהו אלגוריה או איזשהו קייס סטאדי כזה לחשוב על לתת איזה מסגרת, ובקורס הזה ובקורסים אחרים, זאת אומרת המגוון הוא רחב, יש אנשים שהם מנהלים במנהלי עיצוב בסטארט-אפים, ומנהלים קבוצות של אנשים, ויש כאלה שהם מעצבי אופנה ומעצבים מעצבי תכשיטים וכו וכו, וכאילו הרגע הזה שכולם באים ביחד ואתה מתנהל כמו איזה סטודיו בשיעור, אנחנו, השיעור הוא לגמרי סטודיו, אנחנו סטודיו, אנחנו מנסים לעבוד על פרויקט, זה כיף, כאילו זה פשוט מדהים, אין לי...
כן, כאילו למרות שאתה יודע, פיקניק במאדים, אתה יודע, לא נראה לי שיש הרבה עתיד לכדור הארץ, אז נראה לי זה רעיון לא רע להתמקד במאדים כפלן בי.
כן, למרות שאתה מתחיל לחשוב על מאדים כפלן בי, אז יש הרבה דברים שאתה יכול אולי כאילו כרגע לעשות ודווקא שיקרו פה. מה לדוגמה? בתפיסה כאילו רחבה יותר של צורת חיים, של חשיבה סביבתית, של מוצר.
אוקיי. אז דיברנו קצת עיצוב, קצת אדריכלות, אני רוצה רגע לחזור לאומנות. כשאנשים שואלים אותך על אומן, או שאתה עושה אומנות, איזה סוג של אומנות, או האם אתה רואה בפעולה, בחלק מהפעילות העיצובית שלך, משהו שאפשר לראות גם כאומנות, או שיש משהו שהוא פרופר, זו האומנות שאני עושה?
ממש לא. וזה בדיוק מה שאמרתי לך לפני, כאילו, אני תמיד מקבל את העניין הזה של ה... אוקיי, רגע, מה אתה? ואז אתה מציג משהו שלא אומר, אומר לך, אתה אומן. מה, עשית שעון? אז אתה עושה גם עיצוב. אתה מעצה, רגע. לא אכפת לי. לי יש כאילו, שאני עובד גם על עיצוב, וגם העבודה שמוצגת עכשיו פה ביריד, היא המטרה שלי, כאילו בסופו של יום, של מישהו שרואה את העבודה, גם אם זה שעון וגם אם זה פסל, יש איזשהו מסר, יש איזה משהו שילך איתו, יש איזה מטען שהוא ישאל שאלות אחר כך, אם מישהו בסופו של דבר ילך וימשיך להתעסק בשאלה, מבחינתי זה המטרה שלי. אם הוא יקרא לזה אומנות, הוא יקרא לזה עיצוב, פחות מעניין אותי. ברור שכשאני עושה וזה, אז היא וזה. כאילו ברור שהמהות שלה, כשאני מציג עבודה בחיתוך נייר או ציור, או פסל שאין לו פונקציה, אז הוא פסל, וזה בסדר גמור, אבל פחות, כאילו אני לוקח את זה לרמה האישית, מה זה מגדיר אותך?
מה כתוב לך בכרטיס ביקור?
לא כתוב.
גם לי? נכון? זה פותר כל כך הרבה בעיות שאנחנו לא צריכים להגיד, אני עושה דברים, נכון?
מאוד פשוט. כן, כאילו שם, טלפון, אימייל.
מה הלאה? מה, יש לך איזה כזה חלום, איזה משהו שאתה... כאילו, אני תמיד שונא את השאלות האלה, אבל אני אשאל אותן בכל זאת. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? אז לא איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים, מי יודע מה יקרה פה בעולם הזה בשנה הקרובה, אבל לאן מעניין אותך להגיע, באיזה תחומים, זה גם קצת מתקשר שיש אלה יזמות, כאילו, אתה מתגלגל בחיים, או יש איזה נקודה שאתה רוצה להגיע אליה?
גם וגם, אני כאילו משתדל גם להתגלגל, אבל גם לגמרי לכוון לאיזשהו מקום. כרגע אנחנו סטודיו יחסית קטן, אנחנו 3 אנשים בסטודיו, לפעמים 5 אנשים, כאילו זה הגודל.
פר פרויקט בטח.
לא, באופן קבוע.
אוקיי.
באופן קבוע. כן, יש לקוחות ספציפיים שהייתי רוצה יותר לעבוד איתם, כן הייתי רוצה לעשות להציג בכל מיני מוזיאונים מאוד ספציפיים שהייתי רוצה לראות את העבודות שלי שם וכאלה. ויש כל מיני מחשבות על... יש לי איזה חלום כזה לטוס לפפואה ניו גיני לשנה.
נו.
כזה לקחת את המשפחה ולעבור, לחיות בין שבטים בפפואה, שכבר ביקרתי שם פעם אחת, ויש לי כזה סיפור אישי מאוד חזק במקום הזה.
טוב, אתה חייב להגיד לך מה?
אז ככה. אנחנו צריכים פודקאסט שלם רק בשביל פפואה ניו גיני, אבל מאוד בקצרה.
אני מבטיח לך, יש לי רשימה של האורחים שהגיעו יום אחד לפרק שני.
אוקיי.
אני מבטיח לך מקום טוב שם.
מעולה. תודה.
אבל בכמה מילים?
בכמה מילים, אז באמת, פעם ביקרתי בפפואה ניו גיני, הגעתי לשם בלי הרבה ידע, וגיליתי איזושהי קהילה שהם לא יהודים, אבל הם מאמינים שביהדות, ומשהו מאוד מוזר קורה שם. בתקופה שהייתי שם, ואני מדבר לפני יותר 10 שנים לפחות, זה היה ממש בתחילת הדרך. מאז כל פעם שאנשים פפואנים, גם שלא פגשתי, מגיעים לארץ, יוצרים איתי קשר, ההורים שלי אוספים אותם מהשדה תעופה, ואנחנו השגרירים הלא רשמיים במדינת ישראל.
קטעים.
אני מקבל כל מיני הצעות לבוא, אם אני מכיר חברת קריאה, לבוא ולקרוא,
כאילו קריאה, אוקיי.
כן. זהב וכל מיני דברים נורא נורא מוזרים, ובנוסף הם חוגגים כל מיני חגים יהודים, אז כאילו יש שם כל מיני, הם שולחים תמונות של כמו דחליל הפוך נשרף בפורים, השם מה זה, מה זאת אומרת, זה המן הרשע, וכולם רוקדים מסביב בטקס נורא כזה פגני
קטעים,
והשימוש בכלים יחד עם תרבות, יחד יש שם משהו שהוא, שאני חייב להגיע לשם, כרגע שאני כבר יותר בוגר מהתקופה ההיא, ויש לי כאיזה מבט אחר, ולעשות שם איזה פרויקט כזה ארוך טווח, וזה כזה בקצר, זה פרויקט שבחלום שלי יקרה בשנים המאוד קרובות.
מהמם.
כן, הלוואי.
קול. אז אנחנו מתקרבים לסיום, ויש תמיד שתי השאלות שאני שואל בסוף, את כל האורחים, שאלה ראשונה, גם אותך. עבודה של מישהו אחר, אומן, מעצב, אדריכל, או אחד כזה שאין לו שם לתואר של משהו הזה, שאתה אומר, אני רציתי לעשות את זה, אני הייתי צריך לעשות את זה, אני רוצה לעשות משהו כזה, שכבר ראית ואמרת, זה היה צריך להיות אני.
וואו, ממש שאלה קשה. אני חייב להגיד שאני קצת הכנתי את עצמי, והקשבתי לפודקאסטים.
גם אני.
אבל אני לא שמעתי שאתה שאלת את השאלה הזאת.
אז לא הקשבת טוב?
אני אשים את הבת שלי שאולי התחילה לבכות ברגע הסופי כאילו של הפודקאסט.
עבודה של מישהו אחר שאתה אומר, אני רציתי, אני הייתי צריך. בא לי לעשות כזה, ולא פפואה ניו גיני.
אוקיי. כאילו האדם הראשון שואל לראות, למרות שעוד פעם, אני כאילו מאוד לא אוהב להכניס את עצמי למקומות האלה, כי אני לא, אין לי את העניין הזה, באמת, אני אומר באמת בכנות.
של מה?
שאני רואה משהו ואני אומר, לא, כאילו אני רוצה...
לא, זה לא דווקא קנאה, זה לא בהכרח צרות עין או אוי, זה כאילו, אוקיי, אוקיי. הייתי שמח גם.
כן, אוקיי.
להפך, בקטע טוב.
אולפו אליאסון, אני חושב שכאילו יש שם כמה אחי. דברים שהם מאוד לגמרי.
מה הדוגמה לפרויקט אני אחד?
בעיקר הקנה מידה,
נכון.
כאילו היכולת להפיק דברים עצומים, גם במרחבים ציבוריים, נניח המפלים, יש את המפלים
בניו יורק. רק נגיד אולף אולסון, אומן שוודי, איסלנדי, נורווה, משהו מיקס אנד מאץ' כזה.
בברלין.
עושה אומנות, עיצוב, פרויקטים בכל העולם, מהטייט מודרן בוויזר פרויקט דרך ניו יורק, דרך המוזיאון בלויזיאנה בדנמרק, ועוד.
ועוד. ולגמרי המקום הזה, כאילו היכולת להפיק פרויקט כל כך גדול, לנהל סטודיו שנמצא, זאת אומרת, עובדים בסטודיו הזה 120 איש באופן קבוע, כולל שפים, עם ירידה לפרטים ועם תנאים מדהימים לעובדים, עם תוך איזושהי חשיבה חברתית, כן, זה לגמרי מקום שהייתי שמח להיות בו.
כשאתה שם תקרא לי בבקשה, שאלה אחרונה, עבודה אומנות, עיצור, בדריכלות, whatever, שהיית שמח שתהיה לך בבית, אתה אומר, ואני מארגן לך.
וואו, מלא. הייתי מאוד שמח לדייביד אוקני, אבל אני חייב כאילו על הדרך לספר סיפור קטן, שקיבלתי בדיוק ספר של דיוויד אוקני, עם פרודוקציה מקורית, מתנה.
פרודוקציה מקורית? מקורית,
ספר חתום, זה באלף, אני חושב שהם אלף עותקים, זה נקרא Trip to China.
אוקיי.
אבל זה חתום ידני על ידו, ויש בפנים רפרודוקציה מקורית, וכאילו זה, וזה רק לדפדף בספר ולעבור על על החתימה, כאילו זה יש שם משהו, אז לגמרי הייתי רוצה איזה דיוויד אוקני מקורי אצלי בבית.
איזה מהם?
כאילו תמיד הייתי הולך למקומות של הבריכות, כאילו.
ברור.
למרות שאני יכול להגיד שגם העבודות האחרונות שלו באייפדים,
מהממות, כאילו, מה זה הדבר הזה? דבר הזה? נכון?
אז כאילו אתה אומר, אוקיי, גם כזה, אבל, אז כן, כן. וגם נראה לי פיסול הרבה.
אחד?
איכשהו קפץ לי נחום טבת כזה, אבל אז ישר אני אגיד נחום טבת, זה הראשון כזה שקפץ לי לגמרי.
אחד אוקני, אחד טבת, עליי.
סגור, זה מוקלט.
הכל מוקלט, לא רק מוקלט, מוקלט ומשודר.
מדהים.
מדהים. עומר פולק, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני מודה, רוצה להודות לצבע טרי על שיתוף הפעולה המדהים שיש לנו. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהזנתם. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שגם משתפים איתנו פעולה לאורך כל השנה, וגם פה ביריד, ומפיקים לנו את כל הפרקים. עקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין. תספרו לנו מה אתם חושבות. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה לך, יובל.
הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.